אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות שלכם בכאן תרבות. אפשר לשמוע אותנו ב-104.9 וב-105.3 FM או באתר או באפליקציה, ואנחנו מאוד שמחים שהצטרפתם אלינו. איתנו באולפן היום עומר מנחם שליט ותמיר צוברי שעושים איתנו את התוכנית. שלום לכם ושלום יובל אביבי.
שלום, מה יעשה לה?
אנחנו תמיד קצת מתכווצים, יובל, בעיקר אתה, שאתה אוהב להתכווץ.
אני אוהב להתכווץ.
כשמדברים על גריסת ספרים.
זה הופך את הגזרה שלי ליותר אפילינג מבחינתי.
זה מפילאטיס, זה משהו...
ההתכווצות.
השרירים הפנימיים, בדיוק.
מצפת הגן, אני מכווץ אותך.
אז ככה, גריסת ספרים, דיברנו על זה כאן לא פעם, בהקשר לספרים, אתה יודע, שלא נמכרים, ונשארים הרבה עותקים מהם במחסני ההוצאות. ופעם בכמה זמן פשוט גורסים אותם. זה מעורר אצל אנשים תחושה של חילול הקודש בדרך כלל, ואולי גם, יש גם כאלה שתמיד יעלו את הזיכרון של כל מיני דברים שעשו לספרים במהלך ההיסטוריה, יש כל מיני עניינים עם זה. מסתבר שאגב גם בספריות משמידים ספרים מדי שנה, ספרים שצריכים לצאת מהמחזור בגלל פגמים או בגלל חוסר עניין ומקום. אנחנו נדבר היום עם גלית גאון, עוצרת תערוכה שנקראת יצאו מכלל שימוש, שמנסה להציע אפשרויות אחרות, מה לעשות עם הספרים. אני חייבת, אני מאוד מתעניינת בשיחה הזאת, אני חייבת, כי גם לי יש הרבה ספרים שאני לא יודעת מה לעשות איתם. מה אפשר לעשות עם הספרים האלה?
אולי תגלי, כל מיני מיומנויות חדשות בך.
יפה.
מה לעשות עם הספרים?
אז איך מפיחים חיים מחדש בספרים, בערמות הספרים האלה, ואיך נמנעים מהדבר הלא נעים הזה של השמדת ספרים? לא נעים. מה, השמדה?
השמדה.
אני לא יודעת, זהו. אפרופו השמדה,
כן.
אנחנו נדבר גם עם גיל ססובר היום, בפינתו הקבועה, אנחנו נדבר על ספר שנקרא השמידו את הפראים, שזה אגב המקום שבו אני תמיד חושבת על אנשים כמוך בעיקר, שהם צריכים לבחור את הזעזועים שלהם. כי לגרוס ספרים זה לא נורא.
כן.
אנשים זה כבר משהו אחר. השמידו את הפראים, ספר של סוון לינדקוויסט, שכתב על האופן שבו האדם הלבן התעלל ביבשת אפריקה, והשמיד פשוט עשרות מיליוני אנשים. פשוט ככה.
ואפרופו השמדה, לפני כל הדברים האלה, נדבר על משהו אחר. מי שפתח היום את ידיעות אחרונות,
זה לא אפרופו השמדה, אני נורא מצטערת. אוקיי, יובל התבדח עכשיו, אם מישהו לא הבין.
כן, זה היה בדיחה לא מוצלחת. מי שפתח את ידיעות אחרונות היום גילה שם מודעה כפולה, משותפת של היריבות המרות, צומת ספרים וסטימצקי, שבמודעה הזאת הן קוראות לראש הממשלה בנימין נתניהו, וליושב ראש כחול לבן בני גנץ, לגלות אחריות ולהקים ממשלת אחדות. זאת אומרת, שתי רשתות לממכר ספרים, נכנסות בעוז אל העולם הפוליטי, וזו לשון המודעה.
לא, אתה פשוט, יש לך בעיה מסוימת בהבנת הנקרא. זה לא שתי רשתות בעולם הספרים נכנסות בעוז לעולם הפוליטי.
כן, כן.
זה שתי רשתות אויבות,
כן.
שאומרות, הנה, אנחנו ביחד מפרסמות מודעה. אם אנחנו יכולים לפרסם ביחד מודעה, ללכת ביחד, אז גם אתם יכולים.
נכון.
זה מה שיש פה.
כן.
אוקיי, תודה רבה
לך. זאת לשון המודעה. קריאה אחרונה לאחדות. הבנת? קריאה אחרונה לאחדות. זה יפה מה שעושים שם.
מודעת פרסומת, כן.
מודעת פרסומת. נתניהו גנץ, אל תיכנסו לספרי ההיסטוריה, גם זה ויץ יפה, אל תיכנסו לספרי ההיסטוריה, כמנהיגים שהובילו לסבב בחירות שלישי, לראשונה בתולדות מדינת ישראל. יש כאן כמעט 9 מיליון אזרחים שמגיע להם יותר מזה.
יפה, אגב, יפה שהם כותבים 9 מיליון, הם כוללים את הערבים.
נכון.
מדהים,
זה נכון.
רדיקלי.
מאוד רדיקלי. המודעה הכפולה הזאת בנויה בעצם משני חצאים, אחד על כל עמוד, אחד של צומת ספרים בצבעי כחול צהוב המזוהים עם הרשת, והשני בצבעי ירוק לבן, המזוהים עם סטימצקי, ולפחות הפיד שלי בפייסבוק די צוהל מהעניין הזה.
זה נשמע לי, אני שומעת באופן שבו אתה מספר על הדבר הזה, שאתה מלא חמיצות וטרוניה.
כן.
אז בוא נשמע, למה, אל תתאפק כל כך. מה הבעיה
שלך? קודם כל אני רוצה לציין שאצלי, כששיתפתי את הדבר הזה בפייסבוק, הגולש רותם דרוב ציין שזה הטרנד בעולם הפרסום עכשיו, והזכיר קמפיין של מקדונלדס, שהם הכריזו שכל ביג מק שימחר, הכסף ממחירתו תלך לילדים יתומים. וביום אחד, היה יום ספציפי כזה.
נו.
ואז ביום הזה, בורגר קינג הוציאה את הוופר מהתפריט. והם פרסמו מודעה משותפת, שרואים בה את היד של המלך של בורגר קינג, מחזיק את היד של רונלד מקדונלד, וכתוב שם, A day without whopper, הם מוציאים את הוופר מהתפריט ביום הזה, כדי שכולם יקנו רק ביג מק, כדי שזה ילך לילדים יתומים. אז מקדונלד וילדים יתומים, לעומת ספרים ואחדות בעם. אני חושב שזה ניצול ציני מטורף של מצב פוליטי מזעזע. ומצב שבו אין אחדות בעם, זה ברור לחלוטין שאין אחדות בעם, והמצב הפוליטי הזה הוא מזעזע, והם מנצלים את זה כדי למכור ספרים, ואת יודעת מה, הלוואי כדי למכור ספרים, יותר נכון כדי למכור מטענים למכשירים סלולריים, כפי שלמדנו מכתבות אחרונות, זה דבר אחד. דבר שני, הם מדברים עכשיו על אחדות, אנחנו, אם אנחנו יכולים, גם אתם יכולים, בזמן שאנחנו יודעים שהיריבות המרה בין שתי הרשתות האלה, פחות או יותר עשתה נזקים חסרי תקדים לעולם הספרות הישראלי. פתאום כשצריך אחדות ומתק שפתיים ועניינים.
טוב, אני חושבת שמדובר כאן במודעה גאונית, לא פחות מזה, פשוט גאונית. קודם כל, הם לא מדברים על אחדות בעם, הם מדברים על להקים ממשלת אחדות ועל אחריות. זה דבר אחד. דבר שני, כולם מדברים על זה, זה מה שגאוני בפרסומת הזאת. זו מודעה פשוט גאונית. אנחנו מדברים על זה,
נכון.
אנחנו לא מדברים על פרסומות.
נכון, נפלנו.
ההתייחסות שלך לדבר הזה, כאיזה דבר ציני וזה, זה דבר כל כך תמים, שזה ממש מדהים עד כמה אתה יכול להיות תמים.
לא, כל מודעה היא צינית לפי התיאוריה הזאת.
כל מודעה היא צינית במובן הזה שעולם הפרסום הוא עולם ציני שנועד למכור לנו משהו. מה זאת אומרת? זה ברור שהוא מתכוון למכור לנו. מה חשבת שהוא מתכוון לעשות? אבל הם משתמשים במציאות בצורה נהדרת פה. עכשיו, הם לא מדברים על אחדות בעם, שזה מאוד משמח, הם מדברים על ממשלת אחדות, והם מדברים על הסאבטקסט, כמו שאמרתי לך בהתחלה, זה העובדה שהנה, אם שתי המתחרות האלה יכולות לפרסם ביחד מודעה, אז גנץ וביבי יכולים ללכת ביחד, ועל זה אני רוצה להגיד דבר אחד.
כן.
למי ששכח.
כן.
העובדה שצומת ספרים וסטימצקי יכולות לפרסם היום מודעה, היא לא כזאת מדהימה. המלחמה ביניהם נגמרה. צומת ספרים, כשסטימצקי הייתה שייכת לקרן מרקסטון, והמנכלית הייתה איריס בראל, יש להניח שלא היינו מצליחים לראות מודעה כזאת. אז הסאבטקסט אולי של הדבר הוא, הזיזו את איריס בראל ואת קרן מרקסטון, והצליחו לייצר אחדות. מישהו צריך לזוז. לא יודעת מי, אבל מישהו צריך לזוז.
אני
זה
חייב,
מה שאני שומעת
וואו,
כאן.
וואו, וואו, וואו. אני חייב להגיד, אחרי המשפט האחרון, אני לוקח את התיאוריה שלך סביב העניין של הקמפיין הזה.
תודה.
אני לוקח צעד אחורה. הכל היה שווה בשביל הפרשנות של המודעה הזאת.
מישהו צריך לזוז, מה
מישהו
זה
צריך
ברור?
מישהו צריך לזוז, הזיזו את ה...
אל תשכחו, הזיזו את הפרעים. כן.
וואו, אוקיי.
אבל כל הכבוד להם על המודעה הזאת, שהיא מאוד...
אני רוצה להגיד...
היא מאוד מוצלחת, מבחינת עולם הפרסום כמובן, אני לא פרסומאית, אבל להגיד ניצול ציני של מצב זה, יובל, גם המצב הזה, מה זה המצב הזה שאנחנו נמצאים בו מבחינה פוליטית?
כן.
הוא לא ציני?
הוא מאוד ציני.
אז של איזה מצב זה ניצול?
אוקיי, בואי נגיד הדבר אחר.
מה אתה מדבר?
בואי נגיד דבר אחר. הלוואי שהמטרה של המודעה הזאת הייתה בשביל אחדות בין נתניהו לגנץ. זה לא המטרה של המודעה הזאת, נכון?
מה? אני... וואו, זו מודעת פרסומת.
המטרה של המודעה הזאת היא אפילו לא פרסומת של צומת ספרים ושל סטימצקי. הם לא רוצים למכור ספרים עם מודעה הזאת. מה שהם רוצים זה באמת למחוק. זה מודעת פרסומת לתדמית החדשה של סטימצקי וצומת ספרים. אנא מכם, אוהבי ספרים בישראל, תשכחו את כל השנים האלה, שבהם הובלנו את כל המולים לברכיים, והובלנו למצב שבו סופרים מקבלים שקל לעותק שהם מוכרים, או פחות מזה. אנחנו בכלל, הימים האלה מאחורינו.
קצת צר לי עליך שאתה בעיניים שלא יכול ליהנות מאיזה גג טוב, מאיזה בדיחה טובה. אתה פשוט, הקיבוץ מקשה עליך. מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו איתנו באולפן הסופר גיל ססובר, שחוזר אלינו בפינתו על ספרים שכדאי מאוד לקרוא ולזכור שיצאו. הפעם אנחנו נדבר על הספר השמידו את כל הפרעים. מקודם אמרתי השמידו את הפרעים, אבל זה את כל הפרעים. עד האחרון שבהם. של סוון לינקוויסט, שיצא בעברית בהוצאת עם עובד. שלום גיל ססובר.
וברכה.
אז על מה אנחנו מדברים בעצם? מה זה הספר הזה?
הספר הזה הוא לדעתי החיבור הכי מקיף ומעניין שמראה בעצם, בסוף הסוף הוא מגיע לנאצים. זאת אומרת, הוא בא לתת את הקו, את חוט השני בין עם מה שמתחיל בתור איזה רומנטיקה של אימפריאליזם וכל מיני מגלי ארצות וחוקרים ואנשים סקרנים ויורדי ים, כמו ליבינגסטון שחקר את הנערות באפריקה, ושקלטון עם הספינה שלו אינדיורנס, שזה גם כן ספר אדיר דרך אגב, שמנסה להיות האדם הראשון שמגיע לקוטב הדרומי. ולאט לאט זה מתחיל להתברבר, וכל מיני אנשים יורדים מהפסים, ובהתחלה מה ששומר עליהם זה המרחק. זאת אומרת, זה מאוד ברור להם שאם אתה במעלה נער הקונגו, ובמקרה רצחת מישהו, אז אין בדיוק איזה שוטר מקוף, או איזה כן. שופט, או איזה ממשל, או איזה חוק שיבוא להעניש אותך.
גם מי רצחת? רצחת אדם שחור, מראש זה לא נורא.
זה הופך להיות הרבה יותר מלא נורא. זה אפילו לא הופך לנורמה, זה הופך להיות איזה משהו שהוא מאוד רצוי. זאת אומרת, זה הולך להיות...
זאת המשימה בעצם.
כן, ואם היוונים נגיד אמרו, הצדק הוא רצונו של החזק, אז זה מתחיל לגדול, כי הדבר היחידי שמפריד בעצם בין האדם הלבן לבין כהי האור שהם נותנים בתור זה שם כללי, שזה דרך אגב, אמרת בפתיח שהם מתייחסים לאפריקה, אז הם מתייחסים גם לאבוריג'ינים באוסטרליה, וגם לתזמנים, וגם להוטנטוטים, ואותו דבר דיברנו בשבוע שעבר על עוד לפני שבועיים, על האינדיאנים בצפון אמריקה.
כל מי שהוא לא לבן בעצם, בכל מקום.
כן, וזה הופך להיות אג'נדה, זאת אומרת, האדם הראשון הזה שקיבל את שהסתובבה לו את טרבלינקה, מה שנקרא, זה כבר לא הופך להיות אדם אחד, זה הופך להיות נורמה. ובספינת העבדים דרך אגב, שיצא לדעתי בארץ פחות או יותר באותו זמן, שם מתוארות כל הזוועות. הספר הזה הוא ספר כמעט סטרילי, זאת אומרת, אתה קורא אותו, ואתה מרגיש מאוד בטוח, כאילו מישהו לוקח אותך ביד לגן, ובשקט בשקט מעביר אותך את המעבר חצייה, ולאט לאט הזוועות מתחילות לחלחל, והוא כל הזמן, הוא אומר, כולם יודעים, כמו הרמח"ל במסילת ישרים, הוא אומר, ההבדל בין טוב לרע ואת הזוועות שאנחנו עושים, כולם יודעים, כל הזמן. זה לא הסיפור. הסיפור, אנחנו נגיע לזה אחרי זה, הסיפור מתפוצץ באיזושהי נקודה, ופתאום מותר לדעת, אבל עד אז אני אשמח שיובל יקריא את זה.
נתחיל. נקרא את הקטע הראשון. הגואנצ'ים היו עם מתקדם מעידן האבן, דוברי ברברית, העם הראשון שהושמד בשל ההתפשטות של אירופה. בניו היו ממוצא אפריקני, אבל גרו זה שנים רבות באיים המאושרים, המכונים היום האיים הקנרים, ואיבדו קשר עם היבשת. הוא ערך שמספרם 80 אלף עד בועם של האירופאים. ב-1478 שלחו פרנינד ואיזבלה לגרן קנריה, משלחת צבאית עם תותחים וסוסים. עד מהרה כבשו הספרדים את המישורים, אבל בערים המשיכו הגואנצ'ים במלחמת גרילה עיקשת. ב-1483 נכנעו לבסוף 600 לוחמים ו-1500 נשים, ילדים וזקנים, כל מה שנותר מהאוכלוסייה שהייתה כל כך גדולה פעם. האי לס פלמאס נכנע ב-1494, טנריפה החזיק מעמד עד 1496, לבסוף סימנה אישה אחת מקרב הילדים לספרדים להתקרב. לא נשאר במי להילחם, אין ממי לחשוש, כולם מתים. אני מדלג קצת, אני מקריא עוד קטע.
אני יודע, זה קטע שנקבל איזשהו מושג לגבי המספרים ולגבי התפוצה של זה. זה פשוט, כל מקום שהאדם הלבן הגיע, זה מה שהוא עשה.
זה מה שהוא עשה.
זה לא איזה...
זה לא מקרה, זה לא חד פעמי. לפי התפיסה המקובלת היום, היה בעת בואו של קולומבוס בערך מספר זהה של אנשים באמריקה ובאירופה, יותר מ-70 מיליון. ב-300 השנים שלאחר מכן צמחה אוכלוסיות העולם ב-250%. אירופה צמחה ב-400 ואף ב-500%, מהר יותר משאר היבשות. לעומת זאת, אוכלוסיית הילדים של אמריקה התכווצה ב-90-95%. האסון הדמוגרפי המהיר והיסודי מכל התרחש באזורים המיושבים בצפיפות בחלקים של אמריקה הלטינית, שהיו הראשונים שבאו במגע עם האירופים. איי מערב הודו, מקסיקו, מרכז אמריקה וערי האנדים. אוכלוסייתה של מקסיקו לבדה הייתה ככל הנראה 25 מיליון נפש עם בועם של האירופאים ב-1519. כעבור 50 שנה צנח המספר ל-2.7 מיליון. כעבור עוד 50 שנה נותרו רק 1.5 מיליון אינדיאנים.
זה פשוט, זה השמדת העם אחרי השמדת העם אחרי השמדת העם. פשוט המונח הזה עוד לא היה קיים, אז רטרואקטיבית אנחנו לא משתמשים בו מן הסתם, כי האדם הלבן לא רוצה להפיל על עצמו את הבושה הזאת. ולא נותר מי שידבר את, את דיברם של
הנפגעים. כן, לא השאירו ניצולים.
של הנשמדים. עכשיו, אחר כך יש איזה קטע שהוא מתאר שהקרבות, לדוגמה, שהיו באפריקה, שבאים לך פתאום איזה, לא משנה, 5,000 לבנים, עם כולם עם רובים שיכולים להוריד בן אדם מ-800 מטר, ומולם מגיע איזה צבא של איזה 15,000 או 20,000 או 8,000 פראיים, שמגיעים עם הצ'טות.
כן.
או עם חץ וקשת. והם לא רואים, הם לא רואים בכלל את האויב עוד. והקרב נגמר, ואז הם מתארים שם את המשתים של, דרך אגב, אנשים מאוד נאורים, כמו מושיע האנושות בעצמו צ'רצ'יל לימים, כן? שהם עושים משתים אדירים כאלה יום לפני הקרב, והם כבר חוגגים את הניצח, הם חוגגים את הקרב, הם היו כל כך ססים עלי קרב, מאחר והתוצאות היו כל כך, זה מדובר שם על, נגיד, 3,000 הרוגים בצד אחד מול הרוג בצד שני, ואז כנקמה על הרוג האחד הזה, הם הולכים ושורפים עוד 80 כפרים, מוצאים את כל האנשים, קורטים את כל האיברי מין, עושים איזה חגיגה כזאת של גולגלות, ושוב מדשנים את עצמם בתור
הזה. מעניין, ואז הם קוראים להם פראים, שהם בעצמם הפראים.
כן, עכשיו, כל הזמן הוא חוזר בספר הזה של, זה באמת, השמידו את כל הפראים. ונראה לי שתקריא את ה... השלב הבא, כי מה שהוא עושה הוא ממש, הוא ממש מצייר קו, והוא רואה איך נרקמת דוקטרינה, וככל שהקנה מידה של הזוועות הולך וגדל, צריך אידיאל, וצריך פרוגרמה, וצריך הצדקה, וצריך מכניקה.
צריך מדע בשביל להצדיק את הדברים האלה.
ובסוף, בסוף, בסוף מגיע הגואל.
אחרי דרווין, החלו רבים להגיב ממשיכת כתף לנוכח רצח עם. מי שהגיב בזעם או בזעזוע רק חשף את בורותו. כמה זקנים תימהונים, כאלה שלא היו מעודכנים בהתקדמות המדעית, מחו. את הזמן היא הפכה לדוגמה מייצגת, שלפיה יש להכניע אזור אחר אזור בעולם. ויליאם ווינווד ריד, חבר באגודה הגיאוגרפית המלכותית ובאגודה האנתרופולוגית בלונדון, וחבר כבוד באגודה הגיאולוגית בפריז, חותם את ספרו אפריקה הפראית בנבואה על גורל הגזע הכהה. הוא צפה שאפריקה תחולק בין אנגליה לצרפת, בהנהגה האירופית ייבשו האפריקנים את הביצות וישקו את המדבריות. זאת תהיה עבודה קשה, וסביר להניח שהאפריקנים עצמם ייכחדו. עלינו ללמוד להתייחס לתוצאה כזאת בקור רוח. זו דוגמה לחוק הטבע המיטיב, שלפיו החזק חייב להשמיד את החלש. ואני מדלג מעט, ממשיך ומתאר מאוחר יותר באותו ערב, סליחה, בהרצאה מוצא הגזעים האנושיים, הסביר וואלס בפירוט את השקפתו על נושא ההכחדה. זה פשוט מאוד שם אחר לברירה טבעית. מגע עם אירופים מוביל להשמדתם הבלתי נמנעת של העמים הנחותים והמפגרים מבחינה שכלית ביבשות אחרות, אמר וואלס. תכונותיו הגופניות, המוסריות והאינטלקטואליות הנעלות של האירופי, מאפשרות לו להתרבות על חשבון הפרא, בדיוק כפי שהעשבים של אירופה מתפשטים בצפון אמריקה ובאוסטרליה, ודוחקים הצידה את הזנים המקומיים באמצעות החיוניות התבועה בהם והיכולת המוגברת שלהם לסגסוג ולהתרבות.
החזק בנצח, ככה זה.
ובזה זה נגמר, זאת אומרת, בקבוקי השמפניה נפתחים, הברזל, השינה והכותנה, התבלינים, הכל זורם לאירופה בכמויות, וכמו איזה... וטרינר מתחסד שבא לתקוע לסוס שסובל את הכדור בראש, הם פשוט, הם היו כל כך זכוכים וכל כך מלאים בעצמם וכל כך, הם ממש נציגם של, של, של חוקי הטבע, של הצדק העליון, של מין איזה משהו שהוא, זה בכלל לא עניין של רצון, או בטח לא רצון חופשי, זה כאילו פשוט, זה צו הגורל, זה צו השעה.
חובה מוסרית שלהם לעשות את זה, כן.
ועל מיליונים ובכל העולם, ועכשיו יש איזה קטע ש... וכמו שאנחנו כל הזמן, האל החדש שלנו זה התלג.
כן,
זו הצמיחה, כאילו, מדינה שחס ושלום יש לה הצמיחה של 0.6 ולא של 1.8, והיא נכנסת למיתון, זה כמו, זה חצי מוות. אז בתקופה הקולוניאליסטית, שהגדולים באמת היו בהתחלה הבלגים, אבל אחרי זה כמובן הצרפתים והבריטים, אז הצמיחה הזאת נמדדה בקולוניות. זאת אומרת, אם הוספת 46 מיליון קילומטר רבוע בשנה, אתה כאילו על הכפק, אם הוספת 150 מיליון, אתה כבר כאילו ממש טוב, ואם חס ושלום לא הוספת כלום, אתה על סף כליה. ובצד 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 יושבים הגרמנים, שלא עשו כלום. והגרמנים, זה לא טוב בשבילם לא לעשות כלום, והם מתחילים לפזול, והבעיה שלהם זה שהם התחילו לחלק את כל העולם. האפריקאים הלכו, אמריקה הלכה, אוסטרליה הלכה, ופתאום הם מוצאים את עצמם עם...
בלי אין, כלום.
כן, אז הדבר היחידי שהם היו יכולים לפזול אליו, זה סיביר ואוקראינה. זאת אומרת, להתפשט שמאלה.
כן.
שזה כמובן מעלה את, את הטענה מדוע היטלר כל כך התעקש לכבוש את אנגליה, כמובן שזאת הטענה הכי גדולה לטעות במלחמה, אבל נעזוב את זה. זאת אומרת, המרחב מחיה, המונח הזה שאחרי זה נהיה כל כך חשוב במלחמת העולם השנייה, ובכלל בדוקטרינה הנאצית, הוא נטמע, הוא התחיל הרבה קודם, ולא אצל הגרמנים, והגרמנים ממש היו כאילו, הם היו אחרונים להשתמש בזה, זה היה... הם כמעט היו נבוכים מכמה כאילו הצליחו לקטוף להם את כל הפירות מהעץ, הם לא נשארים, יש איזה בלוט קטן בסיביר, מה אני יכול לעשות?
אנחנו מדברים על סיביר, אבל בעצם אחד הדברים שלומדים מזה זה שהמחשבה שהדברים האלה יישארו בתחומי המקומות הברברים האלה, אפריקה ואוסטרליה, ולא יגיע פנימה לתוך אירופה.
אז זה בדיוק מה שהוא מראה בספר, הוא מראה שהפעם הראשונה שפתאום הסלאבים הופכים להיות כהי האור, ואיתם כבר כמובן באותה הפכה ובאותה קלות, זה הופך להיות הצוענים וחולי הנפש והנכים והיהודים. זאת אומרת, היהודי הופך להיות כהר. ואז פתאום זה all hell break loose, ובתוכנית הנאצית הראשונית, באמת הסטרילית, כאילו הרעיון הנקי בעצמו היה להיפטר מ-30 מיליון סלאבים. והם ראו את זה באותו ניקיון ובאותה סטריליות שהם דיברו על להשמיד את האפריקאים ואת הניג'ר ואת מה שהצרפתים עשו באלג'יריה ובסנגל. זה היה, זה מה שהעולם עשה אז.
בעצם אבל זה ספר שאולי ליהודים קשה מאוד לקרוא אותו, כי אנחנו תמיד נתלים בדבר הזה שתורת הגזע הנאצית הייתה משהו ייחודי שכמוהו לא היה, ושהאידיאולוגיה הזאת הייתה אידיאולוגיה נאצית, ובעצם הספר הזה מראה שהאידיאולוגיה הזאת הייתה של כולם.
נכון, אבל הוא עדיין שומר את זה בתור הפסגה. זאת אומרת,
עם
כל הכבוד להשמדה של האוטנטוטים ואיזה כמה תינוקים בתזמניה, אז כאילו, הוא עדיין לא מתרגש מזה, הוא מראה את זה בתור כאילו שלבים בסולם, אבל גם בשבילו, זה הקטע האחרון שתקרא, הפסגה היא באמת, זה שני דברים, זה הגולאגים של סטלין, ומעל הכל, אושוויץ.
אז אנחנו נקרא את זה. נתחיל קצת לפני. ב-1904, בדרום אפריקה, הוכיחו הגרמנים שגם הם רכשו את המיומנות שהאמריקנים, הבריטים ואירופים אחרים, תרגלו כל המאה ה-19. מיומנות האצת הכחדתם של עמים דלי תרבות, במרכאות. לפי הדגם הצפון אמריקני, בני השבט ההררו נעקרו והוגלו לשמורה, ושדות המרעה שלהם נמסרו למאגרים גרמנים ולחברות להתיישבות. כשבני ההררו התנגדו, פקד באוקטובר 1904, הגנרל פון טרוטה, להשמיד את השבט ההררו. יש לראות בכל אחד מבני השבט שיתפס בתוך הגבולות הגרמנים, בין אם הוא חמוש ובין אם לא. מרביתם מתו ללא אלימות. הגרמנים פשוט גירשו אותם למדבר וחסמו את הגבול. חסימת אזורי המדבר נמשכה כחודש, נאכפה ביד ברזל והשלימה את פעולת ההשמדה, כותב המטה הכללי בדוח המלחמה הרשמי. חרחורי המוות וזעקות הזעם התרופות של הגוססים הדהדו בדממת האינסוף הנשגבת. גזר הדין בוצע. בני ההררו כבר לא היו עוד עם עצמאי. המטה הכללי גאה בתוצאה הזאת, הצבא ראוי, כך נכתב, להכרת הטובה של האומה כולה. כשהחלה העונה הגשומה מצאו הסיורים הגרמנים, שלדים פזורים סביב בורות יבשים, עומקם 12 עד 16 מטרים, כשבני ההררו חפרו לשווא בתקווה להגיע למים, העם כולו, כ-80 אלף איש, גבה במדבר, רק כמה אלפים שרדו, אלה שנשפטו לעבודות פרך במחנות ריכוז גרמניים. כך נכנסה המילה מחנה ריכוז שהומצאה ב-1896 בידי הספרדים בקובה, יובאה לאנגלית על ידי האמריקנים, מוחזרה על ידי האנגלים במלחמת הבורים, לשפה ולפוליטיקה הגרמניות, והוא חותם את הפרק הזה במשפט הבא. אושוויץ הוא היישום המודרני, התעשייתי, של מעשה ההכחדה, שעליו התבסס שלטון המעצמות האירופי, זה זמן רב. וזה משפט מדהים.
דרך אגב, יש אני מאמין שעוד שבועיים נעשה את הפינה על הקרב על סטלינגרד, ויש שם בהיפוך, יש שם איזה קרב שהרוסים לוקחים איזה 200 אלף גרמנים בשבי, והם עושים להם בדיוק את אותו דבר, זאת אומרת, הם שמים אותם במכלאה, ומשאירים אותם במשך חודשיים בלי אוכל ובלי מים, פותחים את המכלאה, ומתוך ה-200 אלף נשארים איזה 2,000 איש, כאילו,
מדהים מה שאנחנו מוכנים לעשות.
כן, האדם הלבן הוא באמת, הוא...
אקזמפלר.
זה בלתי, זה כל כך מדהים, זה כאילו, זה באמת לא, אין לתאר, כאילו.
גיל ססובר, תודה רבה לך על הפינה היום. השמידו את כל הפרעים, סוון לינדקוויסט, בוא נגיד גם שתרגמה משוודי, דנה כספי.
לא פחות ולא יותר. אני חושב שצריך לתת את זה ממש בתור מבוא לפסיכולוגיה וללמד את זה מכיתה א', זה כאילו...
אולי כיתה א', זה קצת מוקדם מדי.
נמליץ למשרד החינוך. כדאי שאנשים ידעו את זה. כן. תודה רבה.
תודה רבה. אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. בספריות השונות, מדי שנה עושים מבצעי רענון, מוציאים משימוש ספרים שפג תוקפם. ספר שפג תוקפו, זה ביטוי קצת קשה, מה זה ספר שפג תוקפו? נגיד ספר קרוע או ספר שחסרים בו דפים, אבל גם, זה גם עצוב, ספרים מיושנים, שאף אחד לא טורח לשאול יותר, ספרים שלא מעניינים אף אחד, באמת.
שזה לאו דווקא ספרים לא טובים, אגב.
לא, אבל לפעמים גם זה כל מיני ספרי מס ודברים כאלה, ופשוט...
מה זה מס? ספרי מס?
נגיד, איך לעשות את המיסוי שלך. יש את זה בספרייה,
אבל זה... זה לא הסיפור.
לא, זה לא הסיפור. יש ספרים שפשוט לא מעניינים אף אחד, ספרים טובים שלא מעניינים אף אחד, ובספריית בית אריאלה, מתברר, הספרים האלה עוברים טקס מסוים, שכולל החתמה ורישום בכתב יד, הוצא. החוצה. וחלקם הגדול מובל אחר כבוד למחזור, פשוט משמידים אותם. עכשיו, יש תערוכה חדשה שמנסה להציע אפשרות קצת יותר נעימה לספרים הבלתי רצויים המסכנים האלה, והתערוכה הזאת מתווכת בין הספרים האלה לבין מאירים צעירים, בוגרי המחלקות לתקשורת חזותית מהשנים האחרונות, שאמורים להפיח בחלק מהספרים האלה לפחות חיים חדשים. התערוכה הזאת של הספרים המחודשים האלה מוצגת בימים אלה במרכז אדמונד דה רוטשילד בתל אביב, במסגרת שבוע האיור, ואיתנו גלית גאון, ראש התוכנית לאוצרות בשנקר, ועוצרת התערוכה שנקראת יצאו מכלל שימוש. שלום גלית.
שלום שלום.
אז תספרי לנו קצת יותר, מה בעצם קורה בתערוכה הזאת, מה יש בה?
בתערוכה הזאת זו הזדמנות לפגוש מחדש 25 ספרים באמת שיצאו משימוש, כמו שאנחנו קוראים להם בתהליך המאוד עצוב הזה, אבל קיבלו חיים חדשים. וזו הזדמנות לדפדף בעצם בשני סיפורים שקוראים באותו פורמט. בספר הישן שנמצא כרוך, ובסיפור החדש שמשתלב לתוכו.
איך זה קורה בפועל?
כן,
מה זה הסיפור החדש הזה?
יש בתוך הגלריה במרכז אדמונד דה רוטשילד יש שידות ישנות של ספריית בית אריאלה, ועליהם פזורים ספרים עצמם.
השידות, צריך להגיד לפי מה שאני הבנתי, שידות של הקטלוג הישנות.
נכון, זה שידות הישנות.
מגירות עמוקות כאלה, שפעם היית הולך לספרייה, היית מוצאים מגירה עמוקה כזאת, ועליה היו מלא 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 כרטיסיות, והיית צריך להתמודד עם הדבר הזה, היום יש תוכנה.
הם זרקו את זה, גלית?
הם לא זרקו את זה, ספריות, השידות האלה נמצאות בספרייה ומוכסנות, דרך אגב עם כל כרטיסי הספרים בפנים עדיין. ואנחנו הבאנו אותם על כרטיסיותיהם לתוך המרכז, כי זה הבית הנכון להניח את הספרים הישנים חדשים שלנו. והספרים שמונחים עליהם פרוסים וניתן לדפדף בהם, כדי באמת ליהנות מהעבודות החדשות שהמאירים הצעירים עשו.
מה הן העבודות האלה? מה יש שם למשל?
יש סיפורים חדשים וסיפורים ישנים. זאת אומרת, חלק מהמאירים בחרו לאייר את הטקסט שנמצא בתוך הספר. יש למשל ספר שמדבר על בעיות בגיל ההתבגרות. עצות ושאלות להורים, ואחת השאלות, אחד הדפים מדבר על התפרצויות זעם. ועמית רימון שציירה אותו, עירה ומסגרה מחדש את הדף, הדגישה את המשפט הזה של... שאמר שלפעמים בעיות ההתבגרות הן כרוכות סביב ההזנה לרדיו, ובדף השני הוסיפה עכשיו את האינטרפטציה שלה וכתבה, אבל אמא, אני רציתי להקשיב לקרן נויבך. והחיבור הזה...
זה מצוין בשבילנו, זה בול. זה ממש כאילו, נא להביא לנו את זה, אנחנו רוצים להיות לא טוב כאן.
צריך להקשיב למה שכרוך.
ולא לקרן נויבך, עם כל הכבוד, אוהבים את קרן נויבך, אבל מה איתנו?
אנחנו נעדכן את הספר.
בדיוק, נעדכנו. אוקיי,
אבל ההזדמנות הזאת לייצר דיאלוג עם הספר הוא החלק המעניין. יש ספר נהדר של מיסוי, כמו שאמר יובל, שמדבר על איך אנשים צריכים לתכנן את המס שלהם, והמאייר בחר למחוק את כל המקומות שהתבנו אותו והיו לא אמיתיים או לא רלוונטיים לחיים שלנו. יש ספר נהדר של ענבר פרץ שרקמה מחדש כמאות בתוך ספר שירים ישן. במקום לצייר, היא עירה בחוט, היא ממש צעירה בחוט את כל הספר הזה. יש ספר נהדר, מצויר ומודפס, שמדבר על הפלמח, והמאיירת שעבדה עליו, שזה נופר חתוקה, החזירה מחדש את דמויות הנשים לתוך צילומי הספר, כשהן היו חסרות בגרסה הראשונה, שהיא גזרה והדביקה מחדש.
נשמע נפלא.
אז באמת, בכל ספר יש איזושהי התערבות או דיון בין החיים שלנו עכשיו, לבין הספר בחיים המקוריים שלו.
אני בתור עצמאים צריך מאוד מעניין מה יצבן אותו בספר המיסוי הישן. כל מיני הפרשות מדהימות לפנסיה ודברים כאלה של הדור הצעיר כבר אין שום סיכוי לראות את הדברים האלה.
זה התחיל בלמחוק פשוט את כל המילימס הכנסה. כל יותר צעיר שפתאום מבין שבכל חשבונית שהוא יוציא ובכל עבודה שהוא יעשה, המדינה שותפה להכנסות שלו.
כן, זה גילוי קשה אי שם בתחילת שנות ה-20 שלך.
זה שותפה להכנסות, אבל לא הוצאות, זה יפה.
ויש דברים מאוד מיוחדים, כמו עבודה של אלון בן שושן, שלקח ספר שמאוד הרגיז אותו כילד, מעשה בחתוליים, ורקם, קודם כל המציא מחדש את כל הדמויות, ובעצם הדביק את הספר ככה שאי אפשר לדפדף בו יותר, כי הוא כעס עליו בתור ילד.
וואו, איזה נקמה.
ורקם מחדש, הייתה נקמה. ורקם מחדש את כל הדמויות של הספר, על גבי טקסטיל, והדפיס את השירים על טקסטיל, כי הוא הרגיש שהספר לילדים צריך להיות על בד ולא על נייר.
יש פה בעצם משהו מאוד מאוד רדיקלי באיזשהו אופן, כי בעצם ספרים זה הדבר הזה שהרבה אנשים חושבים שאסור, שזה קדוש, שאסור לצייר על זה, אסור לסמן על זה, אסור לעשות אוזני חמור, אסור נכון. כל מיני דברים. והנה אתם לוקחים את הספר ועושים בו מעשים.
אז אני חייבת להגיד שהתחלת הרומן המשותף שלנו עם הספרים התחיל מפנייה מהספרייה. ומנהלת הספרייה שהתקשרה ואמרה, תקשיבו, יש המון ספרים שאנחנו נאלצים להיפרד מהן, ואם יש לכם איזשהו דבר כדי לשמור אותם בחיים עוד קצת. ושמחנו לייצר את הדיאלוג הזה עם הספרים הישנים, בעיקר כי אנחנו יודעים שעוד, אם לא היינו לוקחים אותם לפה, הם היו הולכים לגריסה, וזה כואב הלב.
אני מבין את מהסיפור על הדבקת העמודים וכולי, שבעצם המאיירים בחרו בעצמם את הספרים? הם יוכלו לעשות מה שהם רוצים?
נכון, היו שני תהליכים. אחד, אני ירדתי יחד עם שירה באום, שיוצרת המשנה. ירדנו למחסני הספרייה, וחילצנו מתוך הארגזים את הספרים שנראו לנו, ספרים שמחכים לדיאלוג. ספרים שיכולים לעניין את המאיירים הצעירים, יכולים להיות ספרי קריאה, ספרי ילדים, או ספרי מס, או ספר לאישה. איך תבשלי, איך תתלבשי, כיצד תנה לי את הבית. ספרים שמקוממים אותנו וספרים שמדחיקים אותנו. אספנו קרוב ל-200 ספרים כאלה, והגענו איתם חזרה לשנקר. והמאירים הצעירים הגיעו ובילו אחרי צהריים ולדפדף בספרים, וכל אחד בחר את 3-5 ספרים שאיתם הוא הלך הבית על הקיץ. ולאט לאט הם התחילו לעבוד לתוך הספרים האלה, וחיפשו ממש את המקום שבתוכו הם יכולים להגיב.
ואז הם נאלצו בעצם לבחור אחד מתוך ה...
אחד מתוכם, כן, זו עבודה מאוד גדולה לייצר 5 ספרים.
התערוכה בעצם כבר עומדת, נכון? זאת אומרת, היא נפתחה...
התערוכה עומדת, נכון.
היא נפתחה ב-14 בחודש, לפני כמה ימים.
כן, היא נפתחה לציבור לפני כמה ימים, כדי לאפשר באמת הליכה איטית יותר בתוך הגלריה. האירוע שלה יהיה ביום שישי, אנחנו הזמנו לכאן את שני הצדדים, גם את מרים שמנהלת הספרייה בבית אריאלה, ומצד השני את רוני סומק, שגם משורר סופר וגם עובד הרבה מאוד חזותית בתוך ספרים, וגם נכון. כמובן את כל המאירים הצעירים. ואנחנו רוצים לדבר לרגע על ההזדמנות הזאת שיש למאירים לעבוד עם תכנים, עם סיפורים קיימים, ולא אל מול הדף הלבן. כי יצירה של שייכת לעולם האיור, ששייכת לעולם התקשורת החזותית, תמיד מתקיימת בדיאלוג בין איזשהו נרטיב, איזשהו סיפור, איזשהו קסם, לבין הדימויים החזותיים שמביא המאייר, בעיניי אולי, הקסם היפה או הרגע היפה יותר קורה כשאנשים כמוכם וכמוני מגיעים לתוך המקום הזה, ויכולים לפגוש את עצמנו בעצם חדש דרך הספרים האלה.
אז זה יקרה ביום שישי, התערוכה כבר עומדת במרכז אדמונד רוטשילד בתל אביב. גלית גאון, עוצרת התערוכה, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה לכם.
אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, וחזרנו עם סטטוס ספרותי של עורך הוצאת הספרים שלם, אסף סגיב, שכתב כך בפייסבוק, כפמיניסט, אני יכול להשלים עם ההחלטה להוציא לאור ספר ילדים המפארת פועלה של רדיקלית מיליטנטית, אף שלא ברור עם שיטותיה האלימות, אמנם קידמו את המטרה הראויה של השגת זכות הצבעה לנשים. אני רק מצטער על כך שמפאת הפורמט וקהל המטרה, לא מצוין בו שהגיבורה האיקונית של הסופרג'יסטיות הצטרפה ב-1925 למפלגה השמרנית ורצה מטעמה לפרלמנט, כשהיא מניפה את נס הלאומיות הבריטית הגאה וההתנגדות לקומוניזם. נו, מילא, ועל מי הוא מדבר?
כן, הוא מדבר על הספר שעוסק באמלין פנקהרסט, שהייתה פעילה באמת בתנועה למתן זכות הצבעה לנשים, ובכלל שוות הזכויות בבריטניה. הספר הזה התפרסם בסדרת קטנות גדולות, שיוצאת בהוצאת צלטנר, ומציע בעצם ביוגרפיות מוירות לילדות, אולי גם לילדים.
בקיצור.
שנשים חשובות
אנחנו
בהיסטוריה.
אנחנו מדברים פה על ספר ילדים, ולכן כמובן, אז הסטטוס הומוריסטי של אסף סגיב. אנחנו אבל בכל זאת נספר על פנקהרסט, שהיא הייתה ממקימות איגוד הנשים החברתי והפוליטי בבריטניה ב-1903. היא צידדה בפעולות אלימות כדי להשיג את המטרה של השוואת זכויות הנשים. אני דווקא חושבת שפעולות אלימות זה דבר שמועיל, אסף סגיב. היא רתמה לעניין גם את שתי בנותיה, ארגנה הפגנות ותהלוכות ושיבשה כינוסים פוליטיים של גברים בלבד, וגם נכלאה בכלא מספר פעמים שם שבתה רעב. כשכל זה לא עבד, הם פנו להצתות ושימוש בחומר נפץ. אין ברירה לפעמים, אין מה לעשות.
למה לכולם, לכולם מותר להשתמש בחומר נפץ, ואז כשנשים עושות את זה, אז אומרים אסור? בבקשה.
כשאסף סגיב, תראה, אסף סגיב הוא שמרן, לפי מה שאני קוראת בפייסבוק.
כן.
ולכן אני מניחה שיגיד שלכולם אסור להשתמש בחומר נפץ. הוא לא יגיד שלכולם מותר. כשפרצה מלחמת העולם הראשונה, אמלין סברה שהנסיבות הלאומיות קריטיות יותר מזכויות הנשים, והמלחמה גרמה לה להתרחק מהעמדות הסוציאליסטיות שבהן היא החזיקה קודם, לכן על זה הוא מדבר בעצם, על הדבר הזה, על הבחירה הזאת שלה, בסופו של דבר, כשהיה צריך לבחור, בחרה בלאומיות. ב-1925 היא אכן הצטרפה למפלגה השמרנית בבריטניה, וגם נתקעה את יחסיה עם אחת מבנותיה, שזה דבר די מדהים, שהמשיכה להיות סוציאליסטית אדוקה.
כן.
הרחקת לכת, אמלין פנקהרסט.
אני חושב שאני תוק היה הדדי. אני חושב שגם הבת הסוציאליסטית שלה ססה לנתק את הקשר עם האמא השמרנית
כן,
פתאום.
כן, אבל אני אסביר לך משהו.
כן.
נקודת ההשקפה שלי על היקום ההורי כן. אומרת שלילדים שלנו מותר לנתק איתנו את הקשר.
כן.
כי הם הילדים,
כן.
גם כשהם גדולים כבר, ולנו אסור לנתק איתם את הקשר. אנחנו צריכים להמשיך, זה לא עובד ככה, אין שוויון.
I approve this method. באמת, אני עומד מאחורי הדבר הזה, בהחלט. מקבל את שוב, כמו בפתיחת התוכנית, אני מקבל את הפרשנות הרדיקלית שלך. אז באמת, כל הכבוד לאסף סגיב שמתקן את העוול של הביוגרפיה הזאת בסדרת קטנות גדולות, שבמקרה יש לנו בבית את הספר הזה, כמובן.
לנו, אתה מתכוון לך.
לי.
כי אנחנו לא חיים ביחד.
לא, לא, בבית שלנו.
מי זה שלנו? שלך, של אשתך, של ילדיי, כן. שלנו, אתה אומר, זה נשמע כאילו אנחנו...
לא, לא, לא הבית.
יש לנו בית משותף. בוא לא נטעה את ה...
חס וחלילה. זה לא מדובר בפייק ניוז, אלא כרגיל בלשון הכושלת שלי. הספר אכן מסתיים בלי לציין את הנקודה הזאת. הספר מסתיים אחרי מלחמת העולם הראשונה, נכתב שם כך. אחרי המלחמה התגשם סוף סוף החלום של אמלין. הממשלה שינתה את החוק ואנשים החלו להצביע בבחירות. אמלין, שהתעקשה להיאבק למען אנשים כנגד כל הסיכויים, השיגה את המטרה. הילדה הקטנה והאמיצה הייתה לגיבורה.
סוף אופטימי, כמו שאתה אוהב, יובל. אתה תמיד רוצה סוף אופטימי.
נכון, ואם רק היה שם תוספת של סוף עצוב ומדכא של זניחת הקו הסוציאליסטי והצטרפות למפלגה השמרנית, זה היה באמת...
להפך, נגיד בשביל אנשים כמוך, זה יכול להיות סוף עוד יותר טוב אפילו. שאתה אומר לילדים שלך, הנה, אתם רואים, בסוף אנחנו המבוגרים, מנצחים וצודקים, והכל צריך להיות מאוזן וטוב, ואנחנו קפיטליסטים וניצחנו. אוקיי, אז נמשיך. טוב, לסיום יש לנו כאן ספרנית באיידהו, שזה היום יש לנו עניין עם ספריות היום.
כן.
ספרנית באיידהו מדווחת על קורא מסתורי, יובל,
כן.
בספרייה שלה, שמחביא ספרים, שבהם יש ביקורת על הנשיא טראמפ, או, או ספרים שיש בהם נקודת מבט ליברלית. אוקיי, אנחנו עם שמרנים וספרים עכשיו.
אבל צריך להגיד, אמריקאים כאילו... נקודת מבט ליברלית זה פתוח לפרשנות, כאילו, לא צריך לעצור שם.
לא, בעידן טראמפ זה לא פתוח לשום פרשנות. מסתבר שהקורא הזה, האלמוני, לא הסתפק בלהחביא ספרים. אתה יודע, כזה, הוא גם השאיר פתק, כי זה לא שווה לעשות משהו שלא יודעים שנעשה. אז הוא גם השאיר פתק שבו הוא כתב שהוא מעוניין להותיר את הפרופגנדה, כמו שהוא קורא לזה, הרחק מהישג ידם של אנשים צעירים.
וואו. מלבד ספרים שהם אנטי-טראמפ, הוא מעלים כמובן גם ספרים בנושא להטאבים, בנושא פיקוח על נשק, זכויות נשים, שזה, הנה, בבקשה, נקודת מבט ליברלית שיש להוציא החוצה. עד עכשיו לא נתפס הקורא המסתורי הזה. הספרנית אמרה לבי-בי-סי שחלק מהספרים נמצאו כשהם מוחבאים ברווחים שיש מאחורי הספרים שנמצאים על המדף. זה טכניקה שכל סטודנט מכיר, ככה מחביאים ספרים מבוקשים בספרייה. הוא הביא את זה לנקסט לבל, לשלב הבא. בפתק שהיא קיבלה כתוב כך: אני מתכוון להמשיך להחביא את הספרים האלה במקומות הכי משונים שאמצא, כדי להרחיק את הפרופגנדה הרחק מידיהם של מוחות צעירים. החרדה הליברלית שלכם גורמת לי תענוג רב.
אגב, החרדה הליברלית שלכם נשמע כמו שהחרדה השמרנית שלך.
כן.
וזה גם גורם לנו תענוג רב.
גם כן, המקומות הכי משונים, המאחורה של המדף. בן אדם, תעבור לשירותים, לכברות דבורים, אני לא יודע מה.
אז אחרי שתחנת טלוויזיה מקומית פרסמה את הסיפור הזה, מישהו יצר קשר עם הספרנית ושיבח את הפעולה. הוא טען שבספרה יש רק ספרים ליברליים, כמובן.
ספרים זה דבר ליברלי.
לא, יובל, לא.
לא.
לא יובל, אי אפשר כבר עם האמירות הטיפשיות שלך. אתה יכול ללכת לקרוא ספרים בהוצאת שלם, ותראה איזה ספרים שמרנים יש שם.
או בהוצאת שיבולת, יש מגוון אפשרויות.
לא, שלם. הספרנית כמובן אמרה שיש בספרייה מגוון ספרים, כולל כאלה שמשבחים את טראמפ. היא אמרה, יש אמרה כזאת שבספרייה הטובה יש ספרים שיכולים לפגוע בכל אחד, ואנחנו די גאים בכך שאנחנו מתאימים לקריטריון הזה. אם יתפסו את המחביא, נקרא לו, הספרנית, גברת אמון אמרה שהוא יקבל את העונש האולטימטיבי, גירוש מהספרייה. ואני חייבת לומר שהמחביא הזה דווקא די מוצא חן בעיניי, באמת, אני מחבבת אותו. הוא היה יכול לגנוב את הספרים, הוא היה יכול להשחית אותם, הוא היה יכול לשרוף אותם, והנה הוא מחביא אותם בספרייה עצמה, שזה רק די מינורי בסך הכל.
הוא היה יכול לרקום גם, הוא היה יכול לרקום על כל הקטעים הבעייתיים שמשמיצים את טראמפ עכשיו אחרי השיחה הקודמת.
צריך לשלוח לו לינק לשיחה.
שיבוא לתערוכה ויקבל רעיונות.
לשיחה עם גלית גאון, ולהבין מה עוד אפשר לעשות. אבל זה יפה שהוא לא משמיד.
נכון. אני חייב להגיד שאם כבר אני אוהב את הספרנית, שהיא אומרת, בספרייה טובה כל אחד יכול למצוא ספר שיפגע בו. זאת עמדה רדיקלית. זה מה שהופך ספרייה לספרייה טובה. אם תתחפש מספיק, תמצא ממה להיפגע. היזהרו כשאתם נכנסים על אחריותכם בלבד. יש במדפים חומר שיעצבן אתכם. זה עמדה שמקובלת עליי. אבל זה עם העצבים האלה זמננו לסיים. נגיד תודה לעומר מנחם שליט ולתמיר צוברי שעשו איתנו את התוכנית, ואנחנו נהיה כאן שוב מחר. להתראות.